חמישה חודשים חלפו מאז השתתפותו של מורנו ורבינו. תחושת הקלן שהוא הותיר אחריו מלווה אותנו כל העת, אבל דומה שבימים האלה, בימים הנוראים, התחושה הזאת רק הולכת ומתחדדת ומתעצמת. הכותרת של הרב שיח הוא מורה תשובה בעקבות הסתלקותו של מורנו ורבינו זכר צדיק לברכה, ובאמת הסתלקותו מעוררת בנו הרהורי תשובה. אני רוצה להתייחס להיבט אחד של ההרהורים הללו, על הפסוק אשרי העם יודעי תשובה השם לאור פניך יעלבון. מביא הבעל שם טוב משל למדינה שהיה בה גיבור חי, שידעו בני המדינה שהוא נצח במלחמה, ולכן לא לימדו ידם לקרב. כשהגיע את מבחן, הגיע זמן הקרב, פתאום התברר שנגנבו לגיבור כלי המלחמה, ובגלל שבני המדינה לא למדו בעצמם להילחם, אז נפל גיבורם עמם. זה הפירוש של הבעל שם טוב לאשרי העם יודעי תרועה, או הייחוד של עם ישראל, שהעם כולו יודע תרועה, כולנו יודעים להריע, להתפלל, לזעוק. זה לא סגולה מיוחדת של גדולים מיוחדים. למרות זאת, כשהיינו מתפללים בית המדרש שבראשנו מורנו ורבנו, התחושה הייתה שיש על מי לסמוך. כולנו מתפללים, כולנו עומדים לפני השם, אבל יש לנו איזה גב, יש כתפיים גדולות ורחבות שמחפות עלינו. במובן הזה, עם הסתלקותו נופלת עלינו תלמידה וממשיכי דרכו אחריות גדולה ומשמעותית לבוא ולהמשיך את הדרך, להמשיך את המהלך שהנחיל לנו רבנו. בימים הללו, בין כסל לעשור, נהג מורנו ורבנו להעביר שיחות בנושא התשובה במסגרות שונות, וחלקם גם היו נקודות לתיקון ושיפור ברמה האישית, ברמה החברתית. חלק מהשיחות הללו התפרסמו ברמות שונות, וכמובן שגם הדברים שכתב במפורש שמודים לנגד עינינו כנקודות לתשובה ולתיקון כיום. מעבר לזה, כמובן גם דמותו המהירה שהשאירה חותם בליבו של כל אחד ואחד מאיתנו מעוררת אותנו באמת ללכת בדרכיו ולהגיע לתשובה, תיקון, כל אחד ואחד במקום שהוא מרגיש שיכול וצריך לקראת יום הכיפורים המיוחד תשובה. בעזרת השם, ברב שיח כל אחד ואחד משלושת הדוברים יציג מנקודת מבטו נקודות של הרהור תשובה, של תיקון, של הערות שחשובות לנו בימים האלה, מתוך הפרספקטיבה של הסתלקותו של מורנו ורבינו. בסוף, בעזרת השם, גם נשאיר זמן להערות של הציבור. אני מתכבל להזמין את הרב יאיר רחמני להיות ראשון הדוברים.
טוב, אז שלום לכולם. יום בוגרים או יום עיון לבוגרים זה יום מאוד מרגש, למרות שאנחנו כבר עושים כמה וכמה כאלה. אני אומר, הוא מרגש והוא גם חשוב, כי למעשה אנחנו לא רואים, עכשיו נדבר על עצמי, את הפעולה החינוכית כמתחילה ומסתיימת בישיבה. הישיבה היא משלב בתוך ההתפתחות של החיים של כל אחד ואחד. ואני חושב שמחנך, ואני משתדל לעשות כך, כשהוא מסתכל על התלמיד שיושב סביבו, לידו, סביבו, הוא רואה אותו בהקשר של בוגר. זאת אומרת, אני אומר את זה הרבה פעמים לתלמידים, כשאני מדבר איתם, אני אומר, תשים לב שאני חושב לא כל כך איך אתה תהיה עכשיו, עוד שנה, עוד שנתיים, אלא איך אתה תהיה, איך אתה תחשוב, איך תרגיש בעוד 10 שנים. ולכן יום בוגרים הוא יום בעל חשיבות גדולה מבחינת האפשרות לדבר. ואני הייתי לכאורה מעדיף שבכלל זה לא יהיה בסיטואציה כזאת של פאנל שיושב על במה מוגבהת, על במה מוגבהת, ואנשים יושבים ושומעים, משהו כזה כמו איזו הרצאה של דבר חוכמה, אלא ההפך, איזה משהו שהוא יותר משוחח ביחד, ומאוד מאוד חשוב לשמוע, לי ממש ממש חשוב לשמוע מה אנשים שנמצאים בכל מיני מקומות, בכל מיני גילים. ולכן מה שאני הולך להגיד זה הוא בבחינת פתיחה לאיזה רב שיח, שאני לא יודע אם אנחנו יכולים לקיים אותו עכשיו במסגרת הזמן, אבל הוא פתיחה למחשבה. הרב ליכטנשטיין עליו השלום, מורנו ורבינו, היה שקוע כולו בהוראת והבצת התורה לנו. זה היה עיקר עיסוקו, ובכל אופן הוא שידר לנו את הגדלות שלו ואת הידע העצום שלו בתחומי תרבות החול. בכלל הישיבה שלנו, גם מהרב עמיטל עליו השלום, הרב עמיטל לא היה אדם שלמד באוניברסיטה וכן הלאה, אבל הוא היה אדם בעל פתיחות גדולה, ותמיד שמענו אותו מדבר על מתייחס, מדבר לעולם, לעולם החול בצורה, ולאדם החילוני ולתרבות החול בצורה חיובית. כך גדלנו, כך אני גדלתי, אני חושב שגם אתם גדלתם, כולנו למדנו, אנחנו מאותו מקור, מזה שאבנו. אני רוצה לעלות היום הרהור תשובה במובן הזה של האם הדרך הזאת שהיא תשתית העולם שלנו, של ראיית הטוב וראיית החיוב וראיית האור שבעולם החילוני, בתרבות שבסביבנו, אני מרגיש שזה ממש היסוד שלנו, האם אנחנו לא צריכים ללוות לזה משהו נוסף? והמשהו הנוסף הזה הוא הצגת גבולות ולהציג שונות, להציג אחרות, להציג ביקורת. אני אומר דברים שלי אישית מאוד קשה להגיד אותם, כי אני ממש לא כזה. אני אף פעם לא מדבר כך. אני אף פעם לא מדבר כך, לא על תלמידים שלי ולא על הילדים שלי. מעולם לא דיברתי כך. ראו מה בין בני לבין חמי. כלומר, אנחנו כאלה, אבל הם כאלה. וכל אחד מפה שיש לו ילדים, נתקל, אין לי ספק בשאלה, כשילד הולך, אבא, למה הוא נוסע בשבת? אז מה תגיד לו? מה אתה עונה? הוא גוי. מה אתה עונה? הוא חילוני, מה זה אומר? אנחנו יוצאים מזה, טוב, הוא לא יודע, וזה יש לנו כל מיני תשובות. אבל מה קורה הלאה? וזאת שאלה שלדעתי היא מאוד יסודית. מכיוון שאנחנו רואים שהחברה שלנו היא חברה שמאורה מאוד בתוך החברה הישראלית כולה, והרצון הזה, הרצון העמוק להיות חלק מה, שאני מאוד מזדהה איתו, מאוד, יש לו מחיר כל כך גבוה ויקר, שאני רוצה לעלות פה הרהור שאולי אנחנו לא יכולים להסתפק רק באמירה של הצד הזה של ראיית הטוב והאור והקשר וכולי, שאני יכול לדבר על זה עכשיו שעות, אלא גם להציג את הצד הביקורתי, את הצד של השונה, ולהתחיל, וכשלעבוד על זה, זה עבודה גדולה, מכיוון שצריך לעשות הבחנות, צריך להגיד ראו בין תרבות כזאת לתרבות כזאת, דיברנו על תרבות חול, הרב ליכטנשטיין, כשהם לומד אותנו, הם מזכיר שמות, טוב, לא משנה שחלקם לא הכרנו, חלקם כן הכרנו, היו כל מיני דברים, אבל זה היה כל כך רחוק מתרבות הבידור, שבעצם החברה שלנו חשופה אליה. אז מה זה לגיטימי? אבל אף פעם לא שמענו, היו, כאילו הבנו את זה במובלע, כן, מה, לך תראה איזה תוכנית בידור בטלוויזיה, אתה אומר את זה לרב ליכטנשטיין, אתה מתבייש לחשוב על זה אפילו, לא להגיד לו את הדבר הזה. שהוא... אז אתה אומר, טוב, אז הרב ליכטנשטיין, זהו, אבל מה אני? לא יודע. זאת אומרת, אנחנו לא עושים בכלל, מעולם לא עשינו הבחנה בין תרבות גבוהה לתרבות נמוכה. מעולם לא עשינו הבחנה בין מה שהכרחי לבין משהו שהוא בידור. מעולם לא עשינו הבחנה בין יסודות ערכיים שעולם החול גדוש מהם. ועולם החול ואנשי החול. יש אנשים שהם לא משנה, אתה יכול לבוא לך עם כיפה, בלי כיפה, יכול לך עם שערות, בלי שערות, לא משנה מה. ואדם שאתה יכול להתבטל בפניו כשאתה רואה איך הוא מתנהג. ומצד שני, יש כל מיני דברים. שאתה עומד, עומד, ואתה שואל, איפה עובר כאן קו הגבול? כולכם כמוני מבלים בשנים האחרונות בכל מיני חתונות של בני המגזר שלנו. וכולכם רואים את מה שקורה, כן, יש חתונות שמתחילות כולם במעגלים נפרדים, עם המחיצה וזה, אחרי חצי שעה, אחרי שלושת רבעי שעה, אחרי שעה. מחיצה נרמת וכל הרגיל, זה הכל יהיה רגיל לגב, כלומר, כמו חתונה חילונית. אני מניח שהייתם בחתונות כאלה, לא אחת, לא שתיים. אמר לי מישהו, לא מזמן, חזרתי מחתונה כזאת, הערתי את זה למישהו, אז הוא אמר לי, לא, כל החתונות כבר ככה היום. אז לא חושב שזה נכון, לכל החתונות, אבל התופעה היא קיימת. עכשיו, אנחנו רוצים שאנשים שלנו, שאנחנו, שהילדים שלנו, יהיו חברים של האדם החילוני. אנחנו רוצים. אנחנו רוצים להרגיש שונות, רוצים להרגיש שאני אחר, שאני שונה, או לא, אנחנו חברים, אנחנו מטשטשים את הגבולות, עושים מקימים גבולות. סיפר לי פעם בחור ששירת באיזו יחידה שהיו בה מעט מאוד בנים והרבה מאוד בנות. יחידה כלשהי, אני לא זוכר אפילו מה זה היה. אגב, אורך הוא פלט. שעל כל מיני קשיים שהיו שם כמובן, כמו שאתם יכולים להבין, והוא אומר לי, תראה, לי היה ברור שהן בנות חילוניות ואני דתי. ואני שידרתי את זה, וזה היה ברור מההתחלה. ומשם והלאה התחילו לי לנהל עניינים, אבל זה לא היה קל, אבל זה היה לי ברירות כזאת שממנה יצאתי. ואני חשבתי הרבה על המשפט הזה שהוא אמר. לברירות הזאת שהייתה לו, שאני לא בטוח שהיא, לא יודע, לכל אחד היה אותה. והוא אמר לי את זה כדבר טבעי, כי נסך לפי תומו. אבל אני חשבתי על זה. עכשיו אני רואה את זה כמשל, לכל המערכת של החברה הדתית. האם אנחנו בכלל מדברים על זה, מחנכים לזה? איך אתה מדבר עם הילד שלך? איך אתה מתנהג, מתייחס לתוכניות בטלוויזיה? איך אתה מתייחס לאמצעי בידור? איך אתה מתייחס לחברה ביחד? איך מסיבות, בילויים ביחד? עכשיו יש לכל דבר מחירים, זה ברור. אחד מהחבר'ה סיפר לי, לא נמצא פה עכשיו, שהוא לומד בבני בטכניון או משהו, סיפר לי, גם איזה מין סיפור קטן כזה על איזה קבוצה שהוא לומד איתה, כולם חילונים, והוא אומר לי, אתה לא יודע, החבר'ה האלה ממש צדיקים. אני אומר לו, למה אתם צדיקים? למה הם צדיקים? אז הוא אומר לי, תשמע, אנחנו קבוצה ביחד, אנחנו לומדים ביחד. הם יודעים שאני לא אוכל, אני לא אוכל כשר. אז הם הלכו וקנו בשר כשר הפעם בשביל לעשות משהו, אבל אז התברר שאין סכין כשרה בשביל לחטוף. אז הוא אומר, הלכנו קילומטר וחצי לאיזה מקום, ושם שלהשיג סכין, אז כולם הלכו ועשו את זה בסדר. פתאום אתה מסתכל, אתה אומר, אז רגע, אז מה אנחנו עושים פה? מה, אני הולך אפילו להקים מחיצות? תראה מה קורה פה, תראה מה. אז זה כל כך מסובך. אז אני רוצה לומר, אני לא רוצה להגיד פה את הדברים בצורה, כן, בואו נקים אנחנו את המחיצות, בואו נהיה אנחנו שונים, אחרים, בואו. אנחנו מסתכלים על הבגדים שלנו, אנחנו לובשים בדיוק כמותם. ואנחנו חלק במובן הכי עמוק, אבל מצד שני, לא. וזאת שאלה שאני רוצה להציג אותה כדילמה. אני חושב שאנחנו כחברה דתית עומדים בפני הדילמה הזאת. אני אומר, אני מרגיש שהחברה שלנו הולכת ומתאחדת ומתחברת עם החברה הכללית. נקרא לזה חילונית, ישראלית. זה לא בדיוק חילונית, זה חברה ישראלית היום היא כל כך לא מוגדרת. הרבה אנשים מסורתיים ומאמינים ודתיים וציבים, יש לזה בכלל אי אפשר להגדיר, אבל התרבות שאנחנו בתוכה היא לא תרבות דתית. אז השאלה, אני רוצה לנסח את השאלה כך: האם עלינו להציג צד אחר של שונות, של נבדלות, של ערכים אחרים, שאנחנו שונים, ולהדגיש את זה במקביל, אני חס ושלום לא אוותר על הצדדים החיוביים והטובים, שאני לא אוותר עליהם, אבל לשים לב אליהם, כי אנשים, קודם כל כלפי עצמנו, ובית כלפי תלמידינו וילדינו וכולי, להגיד, תשמעו, יש גבולות גזרה. יש גבולות גזרה. ולהציג את זה כזה אמירה פנימית בתוכנו, כי לא, אני אומר, לא קל לעשות את הגבול הזה בתוכנו, אבל כזה מין משהו קצת אחר. כמובן, עם כל הזהירויות, אני אומר, זה דרך שצריך לפתוח אותה, כי צריך לעשות, כמו שאמרתי, הבחנות. אבל זאת השאלה שאני רוצה להציג, תראו שאני רוצה להביא כאן לפניכם.
תודה רבה לרב הלל. בהמשך הדברים אנחנו נשמח לשמוע הערות, התייחסויות ותגובות לשאלה שהרב הלל העלה פה. אני רוצה לבקש מהרב עזרא ביק לומר.
על פני הדברים, אז אין קשר או נקודת מגע בין הדברים שאני רוצה עליהם לדבר ובין מה שהרב הלל פתח. במחשבה שנייה אולי יש איזושהי נקודה ואולי זה יתבהר בסוף. רוצה לדבר קצת, לחשוב על, לשתף אתכם על מחשבות המעשיות של תשובתנו, של התשובה של כל אחד ואחד. כידוע, במשך כמה אלפי שנים אז התלבטו, למדנו שתשובה היא לא דבר כל כך פשוט. במשך החיים הקצרים של כל אחד ואחד, אז מן הסתם גם למדנו שהתשובה הטהורה והשלימה שאנחנו עושים כל שנה לקראת יום כיפור, אז לא תמיד מחזיק מעמד בזמן, במשך הרבה זמן אחר. וזאת בעיית התשובה. איך אדם מוצא לגבי דברים שהוא החליט, והוא משוכנע, והוא התחייב, לשנות בחייו, איך להפוך אותם למשהו אמיתי. למי שהיה כאן בזמן הלוויית מורנו ז"ל, אז אני במקרה יצא לי בזמן שהספעתי, אז אמרתי בהתחלה שמיטה זה מחייב של תשובה. אז אני מציע לכל אחד, כמו שאני מציע לעצמי, שאולי לקחת את העיצה הידועה של המוסוניקים לגבי תשובה, וזה שלא לעשות תשובה כללית להיות צדיק, אלא קח דבר אחד, אחר כך עוד דבר, קח את משהו שהוא קטן יותר, ולכן אפשר לעשות. כל אחד יערר בתשובה על דבר אחד. אני גם אמרתי מה בחרתי לעצמי. זה היה פשוט דברים עצמם, דברים שהושמעו באותו מעמד. נכון, מאוד נזהרתי, אמרתי בלי נדר ובלי קבלה בלב, וגם אמרתי שאני אשתדל, אבל אמרתי שזה לא היה כל כך קשה. אמרתי, אני גם זוכר מה אמרתי, אמרתי שאני מקבל לעצמי בלי נדר ובלי קבלה בלב, להשתדל, הדוגמה שנתתי זה לתת צדקה בשמחה. זה הוזכר כאחד מן המיטות שעבר חצי פעם אמר, ואחד מן הילדים. אז עכשיו אני מודה שעבר מאז כמה חודשים, וזה לא פשוט. גם דברים פשוטים וקטנים, אז בינתיים לא קיים. אז אני לא חוזר בי לגמרי, אני עדיין אשתדל לעתיד, אבל כנראה שצריכים גם בזה לרדת יותר עמוק ולשאול את עצמנו מה באמת, מה באמת הקושי שלנו. בטח הרבה יודעים, רבינו ז"ל עסק המון בספרות ובשירה. אני חושב שזה נכון שהמשורר האהוב והחביב עליו ביותר היה ג'ון מילטון. מתוך הסונטות, השירים של מילטון, אז נדמה לי כמה פעמים שהוא ציטט ואמר, השיר שהכי האהוב עליו זה זה שנקרא על העיוורון. מתוך ה-11 שורות של אותו שיר, אז שורת המחץ, שורה שהייתה הכי חביבה עליו, הייתה שורה האחרונה, גם הם משרתים, אלו שרק עומדים ומחכים. עכשיו שאלתי את עצמי, למה השורה הזאת הייתה כזאת חביבה עליו? זה רעיון אדיר, רעיון באמת עמוק, שלשרת את הקדוש ברוך הוא מתפתח לפעמים במבצעים שאתה צריך לצאת עליהם, אבל גם לשבת ולחכות לפקודה הבאה. מילטון כתב את זה כשהוא התעברר, והוא האמין שהתפקיד שלו בחיים זה לכתוב. כשהוא היה עיוור הוא לא היה יכול לכתוב, אז הוא אמר אין לי מה לעשות, אז אני לא שווה כלום, וזאת הייתה התשובה שלו. מצד שני, כל אחד אנחנו מכירים שרב לחנסין לכאורה לא חווה את החוויה הזאת, הוא אף פעם לא ישב וחיכה לפקודה הבאה. הלך מיום ליום, מדקה לדקה, היו פקודות, היו מבצעים, היו מטרות, היו מטלות, הוא קיים אותם אחד אחרי השני, לשבת ולנחם את עצמך בזה שאני עובד את השם בגלל שאני מוכן למשהו בעוד שבוע, שבועיים, שנה, אם רק יבוא פקודה. לא הייתה, זה לא התוכן של חייו. אם לא היה משהו ברור, זה בטח מצא עוד משהו. למה המשפט הזה השאיר עליו את הרושם שהוא פגש את המשפט כשהוא היה מאוד מאוד צעיר, ואני חושב אפילו לפני שנה או שנתיים עוד שמעתי ממנו את המשפט הזה בהקשרים שונים. ובהרהור שני ושלישי אני חושב שיש בזה עומק שגם יכול אולי להסביר את החלק מעבודת השם של מורנו, וגם יכול להיות פתרון פתרון לבעיה שלנו איך להגיע לעומק ולעוצמת עבודת השם שרב ליכטנשטיין הפגין בשבילנו. כי בסך הכל, אם זה קשה לקבל על עצמנו מצווה אחת, תיקון אחד, לתת צדקה בשמחה, אז נשמע לי שזה עוד יותר קשה לקבל על עצמנו להיות עובדי השם באמת. ותאר לי בין עובדך באמת. אבל אני חושב שאולי התשובה היא שהמשימות הגדולות, המשימות הקטנות, הן תמיד קשות. ואם לעשות משהו שזה לא טבעי, זה לא בא לך, אז אתה יכול להכריח את עצמך לעשות משהו, לשנות את עצמך בצורה כזאת שזאת תהיה מטרת החיים ותוכן החיים, זה דבר שהוא קשה מאוד, ויש פטנט ויש עצות, ובכל זאת זה קשה מאוד ולא הולך בקלות. החידוש או השינוי של אותו משפט שמילטון אמר בשיר הזה, זה שלא היה מדובר לעשות כלום. יסוד עבודת השם, יסוד עבודה בשירות, זה בעצם בנכונות. עכשיו זה גם דבר גדול, אבל הנכונות, גישה, זה לא מטלה. גם אלו משרתים שרק עומדים, אני מתקן קצת את התרגום המילולי, עומדים לשרת, עומדים נכון לשרת, מצד אחד זה לא צריך להיות דבר, זה מחייב שינוי גישה, זה מחייב נכונות ופתיחות, אבל הוא בעצמו הוא לא קשה. מצד שני, זה יוצר את הנכונות מתי שיגיע הקריאה, מתי שיגיע המשימה, מתי שנעמוד בפני המבצע, הצורך לתקן, לעשות ולבצע. ומצד שלישי, זה גם מכין את האוזן לשמוע. כי אם אני אומר את המילים, וזה דברים שאני למדתי להגיד לעצמי לפני הרבה שנים, כשזה נראה לי שהיה נכון מאוד לגבי עצמי, לכן אני אומר את זה גם לאחרים. אני באמת מאמין שמי שהולך בחיים, אז הקדוש ברוך הוא מדבר איתו, אומר לו מה לעשות. אז אנשים אומרים לי, אבל הם לא שומעים. מה, אנחנו נביאים? מתי הקדוש ברוך הוא שולח 15 קום עליהם? לך לך מארצך, מולדתך, מולדתך, מבית אביך. וחלק מהתשובה היא שכמובן האוזן צריך להיות פתוח וקורא כדי לשמוע את הדברים האלה. מה פותח את האוזן לשמוע דבר השם אם אין נביא שמדבר? אז גם זה אני חושב שהנקודה היא לעמוד במצב נפשי של לעמוד ולשרת, לעמוד ולחכות כדי לשרת, ואז ממילא הדברים יישמעו. כי למרות שאולי מה שחושבים, ולמרות מה שגם בעצם מילטון אמר על עצמו, שאין לו מה לעשות בחיים, אז אנחנו יודעים שיש המון מה לעשות בחיים. העולם שלנו הוא מלא משימות, והצבא של הקדוש ברוך הוא לא כזה גדול, שיש גם אלו שלא צריכים להתגייס ולא צריכים לעשות כלום. אלא שמה? אנחנו מסתובבים ולא מרגישים שפתאום יש צו, פתאום יש קריאה גדולה לקום ולעשות משהו. והסיבה היא בגלל שמראש לא הכנו את עצמנו. אם יבוא צו כזה, באמת, אם אני אקבל צו בדור שאומר, יש מבצע, יש עכשיו צו גיוס, צריכים להזיז את ההר, אז אני חושב שרובנו נקום וננסה לעשות. עד הרבה, כיוון שזה קשה, אז זה עוד יותר קל לפחות לנסות לעשות. אבל, איפה הצו? איפה הקריאה? וכאן השינוי הוא בפתיחות שלנו להבין שעבודת השם זה לא לעשות את הדברים האלה. הבאמת של לאהוב לך באמת יכול להיות, אני מערער, שמתבטא בנקודה הזאת. בסך הכל, אנחנו פחות או יותר אנשים טובים. אז אנחנו יודעים שאם היום יש צורך גדול מאוד, צריכים לייסד משהו, צריכים להזיז משהו, צריכים לתקן משהו, דבר קטן או גדול, אם מישהו בפני הבית שלי, המכונית שלו נתקעת והוא לא יכול לזוז, צריכים אותי לצאת ולהרים את האוטו ביחד עם עוד כמה אנשים, שזה יהיה באמת מעשי, אז אני אשמח לעשות את זה. כי יש בזה, זה, 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 זה שירות לציבור ולקדוש ברוך הוא בעבודה, אבל זה גם דבר שאתה יודע שזה טוב, אתה מגיש שזה טוב, וזה משרת גם אותך בסופו של דבר. ואנחנו עולים ומעלים את עצמנו לקראת המשימה. הלאהוב לך באמת זה גם אלו משרתים שרק עומדים ומחכים. אין שם את התעלות הרוח. המשורר היה מדוכא מזה שהוא לא עושה כלום. אין שם את התעלות הרוח שעכשיו הצלחתי לעשות משהו. בניתי בניין, הורדתי הר, פתחתי דלת. אבל זה היסוד האמיתי של לעבוד את השם, לשרת את הקדוש ברוך הוא. ולא רק להיות גדול, לא רק לעשות דברים טובים וגדולים, שגם אני מבין ומרגיש ונושם את הגדלות שלהם. אלא להבין, זה דבר שהוא כל כך, כל כך התבטא בחייו המעשים של יום יום של, של, של רבנו, להבין שאתה קיים בכל דבר בתור עבד השם, בתור לעמוד ולשרת. ואם יצא באמת שאין היום מה לעשות, אז אני מחכה לצו הבא. ממילא זה אחר כך משנה את כל מה שאתה עושה. כי כשאתה עושה את זה מחר, כשיש משהו גדול, צריכים לפתוח ישיבה חדשה, צריכים לתת צדקה, צריכים לתקן משהו, צריכים לדבר עם מישהו, צריכים לתקן את עצמך, אבל זה כבר כפוף, זה כבר כלול בהנכונות הראשונית, המיידית, הבסיסית, שכל מה שאני עושה, זה לכבודו ולתהילתו, בגלל שהקיום שלי זה להיות עבד השם. עכשיו, אני לא יודע, לא התנסיתי, אני לא יודע אם זה יותר קל. אני עכשיו מציע שאולי אם מפתחים את זה, זה יותר קל. תקחו לי היום ללכת ולעבור לא פעם אחת, פעם אחת כולם יכולים לעשות משהו. ללכת ולשבד את עצמי שנה כדי לעשות משהו גדול, לדוגמה לתקן את עצמי, אז אני יודע שאני אהיה קשה. אבל להחליט מראש שהתפקיד שלי בחיים זה לשרת את המטרה, לשרת את רצון השם. וזה יכול להתבטא בכל דבר. אנשים שמו לב, זו מילה שרב עמיטל דווקא הכניס לשיח שלנו, ואני חושב שהוא אפילו אמר את זה בנימה מסוימת, הוא חשב שהוא אומר את זה בניגוד לרב ליכטנשטיין, אבל רב ליכטנשטיין קיים את זה גם כן, המילה נורמליות שרב עמיטל דיבר עליו המון בשנים האחרונות. או מה שרב הילד הזכיר על היחס לחול וזה. אז יש אנשים שיש להם יחס חיובי לאלף, בית וגימון, כי הם פיתחו תיאוריה שלמה. אני עושה את זה כי זה יוסיף מצווה שלי. פעם הלכתי כאן באלון שפוט בין הזמנים של חג הפסח שחי כדורסל באולם החדש שנקנה לפני 25 שנה, והיה שם יהודי שאז היה בגיל 75 שבא לשחק איתנו, כי היה כאן מלון בישיבה והוא בא לשחק איתנו, והסתכלנו עליו ואמר לנו שהוא משחק כדורסל והוא רץ כל בוקר, כי הרב שוודרון שהיה לומד איתו חברותו בחמש בבוקר אמר לו שזו מצווה גדולה, אדם צריך גוף בריא כדי שיכול אחר כך ללמוד, אז הוא לכן הוא רץ. יש כזה תיאוריות ואפשר להצדיק המון דברים ככה. אני לא מאמין שרב חסין חשב ככה. אתה לא צריך הסבר ספציפי למה זה טוב. השאלה היא בסופו של דבר זה אחרי לבודת השם שלך. וכן, אז אם זה בכלל דבר רע, זה לא משרת את הקדוש ברוך הוא. ואם זה טוב בין השאר להיות נומד, אם זה טוב להיות חלק מהחיים, אז זה טוב, ואם זה טוב, אז לא צריכים לעשות חשבון, אם הדקה הזאת משרת את המטרה הזאת, אני אקבל את השריר שיאפשר לי להיות ער עוד שעה בלילה. נראה לי זה מחשבה זרה מאוד לסוג הנורמלי, לסוג עבודת השם הטוטלית, ולא עבודת השם שזה א' פלוס ב' פלוס ג' פלוס ד' ואיש יש משהו שלא נכנס. אם זה טוטלית, אז המון המון דברים נכנסים, כי בסופו של דבר הם חלק. זה נובע מהחלטה ראשונית, בסיסית, שמה אני קיים? אני קיים כדי לעמוד ולשרת. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, אברהם אברהם, אברהם אומר, הנני. הקדוש ברוך הוא אומר לשמואל, שמואל, שמואל אומר, הנני. התשובה הזאת שהנני, אני קיים, אתמול הלכתי לישון, לא היה משהו על המדף. אבל כשהקריאה באה, אז לא חושבים פעמיים, כי כל הזמן, גם כשלא הייתה קריאה, השירות הייתה ולעמוד ולשרת, לעמוד ולחכות כדי לשרת, להיות נכונים לשרת. הנכונות הזאת פלאי פלאים, זה לא מתפתה בפחות עבודה אלא אולי אפילו ביותר עבודה, ומה שיותר חשוב זה כולל יותר דברים, דברים שלפני כן לא חשבנו להם כעבודה. ואם, וזה אני אומר אם גדול מאוד, כי צריכים באמת לבדוק את זה במעשית, כל אחד צריך לבדוק את זה בעצמו מעשית, ואם זה גם מתפתה בזה שאותם דברים שהיו קשים אתמול יהיו יותר קלים היום, כי הם לא דברים בודדים אלא חלק מהמערך השונה של החיים שלי. אז עכשיו זה ברור, ברקע שאתה מוגדר כעבד השם, אז ברור שלשון הרע זה דבר הרבה יותר גרוע מאשר היה אתמול, או פחות מפתה יותר חשוב מאשר היה אתמול. וברור שעוד שעה של לימוד ועוד פרוטה לצדקה ותיקון של עוד דבר שצריכים לתקן הוא לא דבר שעומד כמשימה שצריכים לעשות אותו, אלא עכשיו זה הביטוי שזכיתי עכשיו לקבל בפניי כדי לבטא את מה שאני מחויב לו בצורה טוטלית. אז זה אני מניח כהרהור הרהור כללי שצריכים בפועל לבדוק. כיוון שכל הפטנטים האחרים שאני מכיר בינתיים לא עבדו, אז אפשר גם להקדיש כמה ימים גם לפטנט הבא הזה. אני אוסיף בסוף, הקשר בין זה לבין מה שרבי אליעזר אמר, הוא, כלאחר המעשה חשבתי על זה, הגישה שלנו, של כולנו במדויימת, ולא דווקא בגלל מחשבות עמוקות. יש שיעור שעולה עם צלם אוויר פעם בשנתיים שלוש, שאני שמעתי פעם ראשונה כשהייתי בן 15, על הערך של לימודי חול, או של חול בכלל ולימודי חול ספציפית. אז זה גדול. אבל זה לא איפה שאנחנו באמת נמצאים. אנחנו פשוט חיים בכמה תרבויות. וזה בדיוק הנקודה של רבי אליעזר העלה. עכשיו, גם את זה אפשר להצדיק, אפשר יותר מלהצדיק. למה אני צריך להינזר מדבר מסוים או כאלה אחרת? העולם החרדי בחר לשמור על זהותו, על ידי זה שהם שוללים כל דבר שהוא לא חלק מהתרבות, כאילו השורשית שהנחילה לאבותינו. אז לכן אין מוזיקה אחרת, ולכן אין לבוש אחר, ואין שום דבר אחר. אז אנחנו לא שקיבלנו סברה שאומר לא, 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 המלבוש הזה הוא טוב לעבודת השם. אין משהו יותר טוב במלבוש הזה מאשר בקפוטה של הסבא שלי. אבל אנחנו פשוט חיים, אנחנו לא דוחים כל דבר, אנחנו חיים בכמה כמה תרבויות. אבל עדיין יש את השאלה אם הכולל של הכולל הוא שאני חי בעבודת השם. ואני חי בעבודת השם, אז יש דברים שהם פחות או יותר נוטרלים, יש דברים שהם חיובים בצורה כללית, ויש דברים שהם אסורים, וזה יתפתה בצורה אוטומטית לגבם. מה שכן קורה בציבור שלנו, שלא עושים את החשבון הזה, ולא עושים גם את הזרימת החיים הנורמלית הזאת, אלא פשוט מנסים לעשות הכל. אנשים טובים, אז מנסים לעשות מקסימום של מצוות, וגם לעשות מקסימום של כיפים פה, ומקסימום של טעימות שם, ומקסימום של השתתפות באירועים בכל מיני מקומות, ואז יכול להיות שיוצא משהו שהוא לא זה ולא זה בפרה ובצורה כללית. אז זה נקודת המגע ברמה הציבורית שרבי לא דיבר עליו, למרות שאני באמת הכוונה שלי הייתה לדבר לגמרי ברמה האישית, כי קשה לי לראות איך ציבור, אולי זה קרה, אבל איך ציבור מחייב את עצמו לבדת השם. אז מבחינת מטרה שלי זה היה לדבר ברמה האישית היחידית מאוד מאוד בודדת, איך שיהודי יכול להתחייב לבודת השם. והיה שמצד אחד זה הר עצום שלכאורה אתה צריך להיות צדיק גמור כדי לעשות את זה, ואז לדבר על דוגמאות שרבותינו לא עוזר, כי הם צדיקים גבורים ואנחנו לא, אז מה אני יכול ללמוד מרב בחשתין? אין לי את הכוחות הנפש שיש לו. ומצד שני יכול להיות שזה בכלל לא כל כך קשה, כי מדובר בעצם בהפניית הראש ולא בהפעלת השרירים. השאלה לאיפה אתה מסתכל, למה אתה קורא את האוזן כדי לשמוע, מה אתה רוצה שיבוא אליך, מה אתה רוצה לחפש, ולא מה אתה רוצה כרגע לקיים ולחולל. המחשבה הזאת אני משאיר לכל אחד לחשוב ואולי לנסות לקיים ברמה האישית שלו.
תודה רבה לרב עזרא. הרב מאיר ליכטנשטיין, בבקשה.
תודה. ערב טוב לכולם, שלום. כשהרב שלמה ביקש ממני להשתתף ברב שיח הזה, האמת שנרתעתי לאחוריי. ואני אסביר למה. הרב עזרא הסביר קודם שחוויית האבל היא חוויה שבה, ואמרתי לרב שלמה, אין יום מאז שאבא, זיכרונו לברכה, נפטר, שבו אני לא מהר בירורי תשובה. מצד שני, ההירורים האלה הם הירורים מאוד אינטימיים, מאוד מאוד פרטיים, ואין לי כל כוונה לחלוק אותם פה עם כולם, למרות שאולי אתם נהנים אולי לשמוע? לא. כל מיני דברים שאני מתחבט עליהם. אבל אני מבקש להסביר לכם, או לשתף ליתר דיוק, מה טיב התשובה הזאת של האבל. מה כל כך מטלטל בחוויה הזאת של האבל? להיות ואני יודע שגם רבים מתלמידיו של אבא הם מתלבלים עליו. אז הייתי רוצה, אולי השיתוף הזה בחוויה הזאת שאני עובר, תתן איזושהי קריאת כיוון גם לאחרים להגדיר לעצמם מה העבודה שהם יכולים לעשות בימים האלה, בעיקר העמידה, מול העמידה, מול דמותו של אבא זה. אני אתחיל מזה שהתשובה של האבל היא לא על מעשים או דברים שקרו בעבר, אלא היא על ההרגלים שלו. כשאבא מסתלק לבית עולמו, אתה עומד מול השורש של חייך, אתה רואה מאין באת, אתה גם יודע באופן מוחשי לאן גם אתה הולך, השכפ"ץ שלך נעלם ואתה הבא בתור, ומה שאתה בעיקר בוחן, מה שאני בעיקר בוחן בחמישה החודשים שעברו מאז שאבא נפטר, זה את ההרגלים שלי. והדמות של אבא היא עומדת כל הזמן והיא ממש טובה תשובה. אני חושב שהדמות של אבא במיוחד, באופן ספציפי, אני לא יודע על אבות אחרים, זה אבא היחיד שיש לי, אבל היא טובעת משהו שאני חושב שהיא הייתה אולי סוד כסמו לאלפים ולרבבות שנשבו בו, כי הייתה בו איזושהי נקודה שהיא קצת שונה מהאופן שבו רובנו בנויים, והעמידה מולו גם בשנות חייו בדיוק מול הנקודה הזאת קצת טלטלה את כולם, וכל בחומר עכשיו אחרי מותו. ואני אסביר את זה. אנחנו פותחים מדי יום את הסליחות בפסוק לך השם הצדקה ולנו בושת הפנים. מה מקור הבושה? הבושה הוא הפער בין מי שאנחנו היינו רוצים להיות לבין מי שאנחנו בפועל. אצל רוב בני אדם יש פער בין החזון שלנו, מי אנחנו רוצים להיות, לבין מי שאנחנו מצליחים להיות. וכשאין התאמה בין החזון לבין המציאות, אנחנו מתביישים. עכשיו, הבושה הוא הרבה פעמים נתפס אצלנו כדבר שלילי. אבל המדור של דבר, הבושה היא גם כוח חיובי, כוח דוחף. היא כוח שאפשר למנף באמצעותו, במיוחד כי הוא מובנה בטבע האדם, אפשר למנף באמצעותו את האדם לא להידרדר למקומות שהוא לא רוצה להגיע להם. כך למשל, גמרא ידועה בזכותה על מעשה של יוסף ואשת פוטיפר, שעה שהגמרא מביאה שם מחלוקת ביוחנן בריש לקיש, האם יוסף רצה לחטוא איתה, האם יוסף לא רצה לחטוא איתה, אז אנחנו לא יודעים מי סבר מה, אחד אמר ואחד אמר, אבל אותה דעה שהוא רצה לחטוא, מה מנע ממנו בסופו של דבר מלחטוא? מה שמנע זה שדמות יוקנו של אביו נראתה לו בחלון, והוא שאל אותו, אם אתה רוצה שהשם שלך יימחק מהחושן, משם רואה אבן ישראל, ובאפוזוס רואה ידיו, זה תיאור שהוא רוצה לחטוא, ומה הציל אותו? רואה אבן ישראל. מה בעצם החושן מסמל? את הדמות שיוסף רוצה להיות, שרוצה להיות אחד משבטי ישראל, רוצה להיות על ליבו של כהן גדול לפני השם. והנה המציאות היא שהוא רוצה לחטוא עם אשת איש, והרגע הזה שבו הוא תופס את עצמו, מי אני באמת רוצה להיות? הוא מנע ממנו מלחטוא. וחזל שבכוח של הבושה ככוח חיובי, ככוח שעוזר לנו להיות מי שאנחנו רוצים להיות, בעזרה של הסביבה, שזה מה שהחברה תחשוב עלינו, יסדו על זה כל דיני ייחוד. כל איסור ייחוד בנוי על ההנחה הזאת, שאם אף אחד לא רואה אותנו, אז אנחנו נרשה לעצמנו לעשות דברים. בשעה שרואים אותנו, אנחנו בעצם לא נעשה הצגה, אלא הפוך. אז נהיה מי שאנחנו באמת רוצים להיות, רק לא מצליחים. כן, ומחנכים היום ממליצים להשתמש במכשיר הייחוד גם במקומות נוספים. למשל, תחום חושב שכולנו מתמודדים איתו, תחום הגלישה באינטרנט, כבר שמעתי מכמה וכמה מחנכים את ההצעה, להכין דיני ייחוד על גלישה במחשב. וזאת כדי לגלוש למקומות שאני באמת רוצה לגלוש עליהם, ולא ללכת למקומות שאני לא רוצה, אלא מה, אני צריך עזרה. וכוח הבושה הזה הוא כוח שמשמש אצל כולנו. מצד שני הוא מאוד לא נעים לנו. מאוד לא נעים להתבייש. מה שרבים מאיתנו עושים, אנחנו פשוט מנמיכים את החזון. דיינו, כדי להימנע מהבושה, שהיא גם הרגשה לא נעימה, אנחנו ביסודו של דבר חולמים לעצמנו חלומות קצת נמוכים יותר, ואז צמצמנו את הבושה, לא ביטלנו אותה, אבל צמצמנו. כן, האם אני קובע מספיק עיתים לתורה? זה תלוי בשאלה, מה ההגדרה של קביעת עיתים לתורה? אם אני נותן צדקה בשמחה, זה גם תלוי בשאלה מה זה לתת צדקה ומה זה בשמחה. האם אני מדבר יפה לאנשים, כן? האם אני מקשיב לאנשים? זה תלוי גם בהגדרות שאני נותן, והרבה מאיתנו חיים בפער הזה. אבל מצד שני, אנחנו מצמצמים את החזון כדי שהפער לא יהיה גדול מדי. אחד מהתרומיות שקיבלנו אחרי ההספדים בהלוויה של אבא, היו שעברנו על הלכה בשולחן ערוך. כתוב בשולחן ערוך בהלכות אבלות בסימן שמ"ד סעיף א', ואסור להפליג בשבחו יותר מדי, אלא מזכירים מידות טובות שבו, מוסיפים בהן קצת, רק שלא יפליג. והשולחן ערוך פוסק שבהספד צריך להגזים. והעירו לנו שאף אחד מהמספידים לא יגזים. ואני רוצה להסביר את העניין הזה דרך קושייה של התז, שם על התר, ששואל את השאלה הבאה, שאלה מתבקשת. קשה. מה לי שקר מעט? מה לי שקר הרבה? אם אסור לשקר, אז גם להגזים קצת, זה גם שקר. אבל זה תשמעו מה אומר התז. ונראה לתת טעם לזה, זה דבר מסתבר הוא, שכל מי שעושה איזה מצווה כגון צדקה וכיוצא בהם באיזה שיעור, בוודאי אם היה בא לידו דבר הצורך קצת יותר, ודאי לא היה מניח מי לעשות גם אותו השיעור. כי לא היה משחית בעבור דבר מועט יותר, ועל כן נחשב לו כאילו עשאו, ואין כאן עדות שקר עליו. אני אתרגם את זה לעברית מודרנית. אתה אז אומר את מה שאמרתי קודם. האמת היא שכל אדם יכול, לא רק רוצה, יכול לעשות יותר ממה שהוא בפועל עושה. ולו רק היו דוחפים אותו קצת, מה שהרב עזרא דיבר קודם, הוא היה עושה את זה. ולכן שעה שאני מגזים קצת, אני מתאר באמת את המהות של האדם הזה. אני מתאר את מה שהוא רצה להיות, אני מתאר מישהו שהוא היה
רק לא הצליח לגמרי להגיע למקום הזה. מה שאין כן, אם אני מגזים מדי, אז אני כבר משקר, כי הפער הגדול מדי הזה הוא פער שהאדם לא רצה להיות אותו, שכן לו הוא רצה להיות את אותו חזון, הוא היה מתקרב אליו קצת יותר. וזה בעצם מה שהתז מתאר, בעצם מה שעולם ההספד מתאר, בעצם כשמסכמים חיים של אדם, בכל אדם, אנחנו בעצם בלכות הספד מכניסים את הנקודה הזאת, שכל אדם יש לו איזה חזון, איזה דמות, איזה אישיות, שהיא מעבר למשהו בפועל הצליח להיות. כשאני חוזר, הדבר הזה הוא לא טרגדיה, אלא הוא דבר טוב. אני רוצה להזכיר פה סיפור מהספר אמת ואמונה, שמביא מייסלח מהקוצקר, ואני אקריא את לשונו מתוך הסיפור. פעם אחת, כשהרבי מסוכת שובה בן עזר, שמאוחר יותר היה חתנו של הקוצקר, אבל סיפור הזה הראה בילדותו, שעה שהוא לומד אצלו, היה עוד אלם קטן, וחלה לא עלינו. ונסע אביו לקוצק להזכירו, ושיבחו לפניו כי לומד בהתבדה נפלאה. אמר רבינו זצ"ל, אוי חמיר גילר, כמו בסדר, גם אני יכול ללמוד ככה, כלומר זה לא איזה משהו מי יודע מה. כן? אני אחרי שאבא נפטר הוצאתי המון מכתבים שקיבלתי ממנו, בעיקר בתקופות שביקרתי אצל סבי הרב זצ"ל, ואז שמרנו על קשר מכתבים, זה לפני אינטרנט וכו', ויש לי ים של מכתבים, זה גם תקופות של גידול, ויש שם המון הדרכות רוחניות, ותמיד האווירה בכל המכתבים האלה היא מצד אחד מחמאה, צפיחה על השכם, ואף פעם אל תהיה מבסוט מעצמך. תמיד יש עוד, עוד קצת. וממשיך הסיפור, ונראה בעיני אביו, כלומר אביו של הסוכת שובר של אבי נזר, כאילו מקטרג עליו עוד, כאילו מקטרג עוד עליו. וכשבא לביתו בעברי, סיפר לו אביו ואמר, איני מבין מה שאמר לי. והסביר לו האלם עם הירושלמי קידושים באמו של רבי טרפון, שאמרו לה החכמים, כי עדיין לא הגיע לחצי כבוד, דיינו כשרבי טרפון מכבד את אמו, וכשהסנדל שלה נקרא בשבת, אז הוא שם את היד שלו מתחת לרגל שלה, וכשהוא חולה והיא באה לבית המדרש, שהתפללו עליו, אז הם אומרים לו, נו, לא הגיע לחצי הכבוד, למה? ועל זה אומר סוכת שובר כשהוא ילד קטן, והפירוש, כיוון שלא קיים עדיין המצווה בשלמות, צריך עוד לחיות. דיינו, אם רבי טרפון כבר מכבד את אמו בצורה השלמה, אין לו סיבה לחיות, הוא יכול למות. ולכן חז"ל, חכמים אמרו שיש לו עוד דרך, יש לו עוד מה לשאוף, יש לו עוד מה לקוות. ועל זה המשיך הקוצקר, וגם אצלו, למה הקוצקר אמר שיש לו עוד מה ללמוד? כשתהיה לו סיבה לחיות. וכאשר היה אחר כך בקוצק, וסיפר לפניו זאת, אמר בשון חידוש, הרווייס שון מייני כבונס אוי, כלומר, הוא הבין אותי. עכשיו, מה שבעצם הסיפור הזה ממחיש הוא שזה מוטבע בנו. כלומר, אנחנו צריכים סיבה לחיות. הסיבה לחיות הוא שיש לנו עתיד. העתיד שלנו הוא החזון שלנו, הוא הפער הזה. ואם יורשה לי לומר, אבא זצ"ל, היה אולי מהבודדים בעולם שלא חיו בפארק כזה. אבל הוא היה קיים, הוא היה מאוד קטן. הוא התאמץ דיוק למה שהוא רצה. אני חושב שזה חלק מהסיבה שהוא עורר כזו יראה בקרב התלמידים. כי היראה לא שהוא ידע יותר מאיתנו. בסדר, לא שהוא יותר צדיק מאיתנו. שהוא מיצה את עצמו יותר מאיתנו. היה מיצוי עצמי, תשאלו אותי, אז למה הייתה לו סיבה לחיות, כן? כי הוא רצה עוד מהדבר הזה, כי הוא רצה לתת את זה לעוד אנשים, כי הוא רצה להרביץ עוד תורה, כי הוא היה עבד השם. אבל הנקודה הזאת היא נקודה שאצלו הייתה צרה ביותר, אם אולי לא קיימת בכלל. ולכן כשאני חוזר להירורי התשובה, לכיוון, אני גם הולך בכיוון של הפרט כמו רב עזרא, זה בעיניי זה בנקודה הזאת של הפערים האלה, בשני הכיוונים. גם השאלה שמדהלת אצלי כמעט כל יום בראש, זה האם אני מציב לעצמי את החזון או את היעדים הנכונים, אולי אימחתי את היעדים וככה יותר, אז אני מאוד מבסוט מעצמי, כן? אבל האם אני דורש מספיק מעצמי? האם אני, כשאני לומד סוגיה, האם אני באמת מעיין בה לעומק, כמו שהוא היה מעיין, כמו שאני צריך ויכול לעיין? האם כשאני שוקל נושא, האם אני רואה אותו מכל הזוויות? האם אני מודע להיבטים הרחבים של כל דבר, וכל אחד יכול לקחת לעצמו איזושהי נקודה ולשאול את עצמו על, לא על המעשה פיפי, אלא על, ה, על, היום, על, ה, על החזון וגם בצד השני במאמץ מולו, ומה גודל הפער שקיים אצלי בין החזון לבין ה, מה שאני עושה בפועל, וזה קיים. וכאן יש לכל אחד נקודה שהוא יכול לקחת. אני רק אומר ברשותכם שלי דברים ואסיים. ראשית, כמו שהרב עזרא ציין, הרבה יותר קל לחזור בתשובה על מעשה מאשר על, על הרגל או על מה שתיארתי. זה מאוד קשה. בפרשת שבוע קראנו על כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום, הרמב״ם אומר זאת התשובה, והתורה אומרת כי קרוב אליך הדבר מאוד, זה מאוד קל. מצד שני, תעיינו בדברי הנציב מעמק דבר, הנציב קורא בעקבות דברי חז"ל בגמרא בעירובין, שלא בשמיים היא, שלו הייתה בשמיים היית צריך לעלות אליה, כלומר שזה גם קשה. ואז הנציב דן שם, האם תשובה היא קלה או קשה? אני רק אומר, זה קצת שונה מדבריו שם, תשובה על מעשים בעיני היא לא נורא קשה, אבל תשובה על הרגל היא קשה מאוד. מי שניסה פעם להתמודד עם הרגל אחד ולשנות אותו, הרגל אכילה, הרגלים שלנו, איך אנחנו מדברים, איך אנחנו... אלו דברים קשים ביותר. וכאן ההיצעה של הרב עזרא נכונה, לא לקחת את כל ההרגלים, לקחת הרגלון, אפילו חלק מהרגל, ולהתחיל לעבוד עליו. ושתמיד הדמות הזאת של... שידע לעבוד על ההרגלים שלו, שהיא תעמוד לנגד עינינו. אני רוצה לקחת נקודה אחת שהייתה באישיותו של אבא, ממנה נגזרו, אני חושב, המון המון הרגלים. הרב עזרא דיבר הרבה על אותו עבד השם. אני בתקופה אחרי הפטירה שלו יותר ויותר הבנתי את הנקודה של הענווה כנקודה מכוננת. ברוח דברי הגמרא בעירובין, דיבר עליה כאן השופט הנדל ביום הולדת ה-80 של אבא, שידעו להקדים דברי חבריהם לדבריהם. שהשופט הנדל אז ביאר את הדברים בצורה מאוד עמוקה ונכונה, הוא ירד לשורש נשמתו של אבא, שהכוונה היא שהם שקלו את דברי חבריהם לפני שהם גיבשו את העמדה הסופית שלהם. הם נתנו מקום לאנשים אחרים. וזה קשור גם לדברי הרב הלל. אבא נתן מקום לערכים אחרים בלי לטשטש את העובדה שזה דברי חברו. והייתה לו איזושהי יכולת בו זמנית להיות עם דבריו וגם לקבל את דברי חברו. מזה נגזרו המון המון דברים ואני לא יכול להאריך כאן. אבל מזה נגזר אם אנחנו יודעים להקשיב לאנשים אחרים. אם אנחנו מחברים דעות אחרות, ואני אזכיר רק דבר אחד, הרגלי נהיגה, שזה אולי הדבר שהכי קשה לעקור אותו. אם אנחנו, שעה שאנחנו נוהגים, אם אנחנו נותנים מקום לנהגים, אם אנחנו יודעים ששעה שאנחנו נוהגים אנחנו לא עושים דברים אחרים, אם אנחנו מתחשבים בחיי האדם, ואני מאחל לנו שמצד אחד שלא נוותר על הפער הזה, שכן בלי הפער הזה לא תהיה לנו סיבה לחיות, אבל שתמיד סגירת הפער לא תהיה על ידי זה שאנחנו מנמיכים את החזון ואז אנחנו מבסוטים מעצמנו, אלא בתנועה ספירלית. תמיד לעלות את הרף, כמו בקפיצה לגובה, בתחרויות ספורט, אתה עובר גובה אחד, מעלים לגובה גבוה יותר. תמיד לעלות את המות עוד יותר גבוה, עוד יותר גבוה, ותמיד לקפוץ. תודה רבה.
תודה רבה לרב מאיר. אם מישהו מהקהל, מהציבור רוצה להעיר, להתייחס, או דברים שהרב הלל אמר, או דברים של דוברים אחרים, אז בבקשה. במאמר שבעצם שיחה שהרב העביר בכולל קורס, אז הוא אמר שבעקבות היבבים אז הוא התחיל להבין את המשמעות ואת העומק של השיר הזה. אני מניח שהכיר אותו גם לפני זה, אבל החיבור הגדול שלו לשיר ולשורה האחרונה בשיר הייתה בעקבות העיוורון, זה מה שאני יודע. אני אחתום רק, רגילים לצטט הגמרא בקידושין שאומר מקדש את האישה על מנת שאני צדיק גמור, הרי זו מקודשת, שם יראה תשובה בליבו. אבל לפעמים הרהורי תשובה זה נשמע משהו ככה אבסטרקטי, מופשט, רחוק, אבל באמת באמת משם מתחילה התשובה. וזאת הנקודה של הרצון, של השאיפה, מה שהרב מאיר דיבר, זה נקודה שמושך אותן כלפי מעלה, וכמובן, עם כל העוצמה שלה, אז כמו שהדוברים אמרו, יש פה נקודה אחרת, והיא הנקודה של היכולת גם להצליח להוציא לפועל, להגשים במעשה גם כתגורים. אני רוצה שנזכה לקראת יום הכיפורים להראות תשובה, וגם להצליח להגשים אותה במעשים שלנו. כבר חתימה טובה. עוד דבר אחד רק, יש פה בצד מכתב שהרב כתב לחיילים, תלמידים של הישיבה, הוא הגיע לבסיס לסנור וקבע פגישה עם השלישות, בסוף שהוא הגיע השאר היה נעול ולא נתנו לו להיכנס. כמובן שהוא היה מוחזב, ואני מניח שתלמידים היו מאוד מוחזבים, וכדי לפצות אותם אז הרב כתב מכתב במקום והפיץ את זה בין האחר לבסיס, תלמידי הישיבה. יש פה מעתק של המכתב, גם כן עם שכתוב, כמו זה כתוב בהתפסה, כאילו שאפשר לצורה קלה להבין מה הרבה שם. כמה חתים אפשר לקחת, כאילו זה נראה לי, אולי המשמע חתים הטובה. אבל יש גם את
Bye-bye.